מה שכתוב כאן למקום. מה זה שלמה למקום? כתוב שמסכת זה, ברכות, ברכות פרק 50, משנה ראשונה. אין עומדים להתפלל, אלא מתוך כובד ראש. זה חשוב במסכת ברכות, פרק 50, משנה ראשונה. אין עומדים להתפלל, אלא מתוך כובד ראש. חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת, כדי שיכוונו ליבם למקום. מה זה? מכוון ליבם למקום. מי זה המקום? הקדוש ברוך הוא. אז למה שלא תגיד שיכוונו ליבם לקדוש ברוך הוא? למה קוראים לקדוש ברוך הוא בשם? מקום. מקום בגימטריה 186. בגימטריה של קוף. קוף. תכלת דומה לים, ים דומה לרקיע, רקיע לכיסא הכבוד, כדמיון הקוף לאדם. קוף משון היקף. זה המקום. נכון. אם כן, מה שכתב כאן למקום. וכן באבות אמרו, וכשאתה מתפלל על תא ספילתך קבע, אלא רחמים ותחננים לפני המקום ברוך. רמזו ז"ל בתיבת מקום לעניין גדול, והעניין צריך ביאור עומק כוונתם ז"ל בזה, ולמסבר קראי הרומזים על זה. צריך להסביר מדוע קוראים לקדוש ברוך הוא בשם מקום, וגם להסביר את הפסוקים שרומזים לזה. איזה פסוקים? למשל בספר דברים, בזאת הברכה, מה אומר משה? מעונה אלוהי קדם. הוא קורא לקדוש ברוך הוא מעון. מעון, מעון, מעון זה מקום. וגם השם מעון היית לנו בדור ודור, נפלא למשה איש האלוהים, השם מעון היית לנו, כן, בספר תהילים. וגם יושב בסתר עליון, בצל שדי תלונן, כאילו שאדם מוקף בזה מקום, ריבונו של עולם. וכן רווח, כי מחרש תחריש היא בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום. כלומר, הקדוש ברוך הוא יטפל בזה בעצמו באופן אחר, לכן ממקום אחר. אז הקדוש ברוך הוא יטפל ממקום אחר. ואם כן, צריך לברר מה זה מקום. הדבר הראשון שעולה בראש זה הפנתאיזם, כן? כאילו שכמו שגם בחוכמת הטאו, במזרח הרחוק, אנחנו טובלים בתוך האלוהות, חלק מן האלוהות. כמובן שצריך להסביר את זה אחרת, כי זה עבודה זרה. הכל אלוהים. גם שפינוזה אמר את זה. הכל אלוהים. הכל אלוהים, אז אתה עובד עבודה זרה לכל המציאות. זה אלילות קוסמית. טוב, זה פסוק אחר, זה לא מקום. אתה שואל על פסוק אחר, בסדר, הפסוק הזה צריך להסביר אותו, בסדר. אז הוא הסביר את זה בשער ראשון, כל השער הראשון זה כדי להסביר את הפסוק הזה. עכשיו אנחנו בשער ג', אתה רוצה שנעזור לשער ראשון? טוב.
זה פנתאיזם או שזה פשוט
מאוד
הורדת רמת הקדוש?
מה זה משנה? זה הורדת רמת הקדוש ברוך הוא על ידי פנתאיזם.
כשאנחנו מסתכלים על זה, אז אנחנו מסתכלים על הקדוש ברוך הוא בתור משהו שהוא אינסופי.
מישהו.
מישהו.
לא, יש הבדל? כן. נו, אז מה?
אז אנחנו רואים את הפנתאיזם.
זה להגיד, פנתאיזם, לא. פנתאיזם זה להגיד, ריבונו של עולם זה המציאות. הוא המקום. גם שפינוזה אמר את זה. יש שני אטריבוטים, כמובן, שני כינויים לבורא. האחד הוא המחשבה, השני ההתפשטות. כשהוא מחשבה, אז הוא האל של הדתיים. כשהוא התפשטות, הוא העולם החומרי. זה חמור מאוד. אז יוצא שהכל זה אלוקות, כמו שיש כאלה שלא הבינו את החסידות כמו שצריך. אומרים הקדוש ברוך הוא בכל מקום, פירוש הדבר, הוא נמצא בשולחן הזה מכל הצדדים. בואו ניקח מסור, נחתוך לשניים, יהיה לנו שני אלוהים. מישהו יקשה לי על התקושייה הזאת פעם, גם המסור. אבל זה באמת מחשב הילדותי קצת, כן?
גם הרגשי יבצר
משני חלקים. כן, כן. אגב, אני מזה, יש פה ילדותיות במחשבה הזאת. וכבר אמרו ז"ל באבות, שכל דבריהם כגחלי אש, שכמו הגחלת, שאף שלא נראה בה רק ניצוץ אש, אם תשים כוחך בה להופכה ולנפחה, כל שתנפחה יותר תתלהב ותתפשט בה הניצוץ, עד שתעשה כולה לוחשת ותוכל להנות ממנה ולהשתמש לאורה ולהתחבב נגדה, אבל רק נגדה ולא לאוחזה. שכיוון שנעשית לוחשת, צריך זהירות שלא תכווה בה. כן בדמיון זה נמשלו כל דברי חכמים, שאף שנראים דברים קצרים ופשוטים, אבל הם כפטיש יפוצצו. שכל שהאדם מהפך ומסלסל ומפקדק בהם, יאורו עיניו משלהבת אורם הגדול, שימצא בתוכם עניינים עמוקים, כאמרם זה להפוך בה וכולי דקול הבא. אבל צריך להיזהר מאוד בגחלתן, שלא יהיה הפוך אותה והפוך אותה. שלא להיכנס להתבונן ולחקור בדברים שאין הרשות נתונה להתבונן בהם יותר מדי, כי אומרם שם והווה מתחמם כנגד אורם של רחמים. היינו שלא להתרחק מלהתבונן כלל בדבריהם, כי לא יהנה מאורם כלל, וגם לא יתקרב יותר מדי, שלא יחווה כנל, רק מנגד, כמו שסיים אחר זה, והווה זהיר בגחלתה, שלא תחווה. מה? הם נוגעים יותר מדי מקרוב. כלומר, אני התחלתי ללמוד דברי חכמים. אני נהניתי מזה. טוב, אז אני מתקרב יותר. מה זה מתקרב יותר? אתה משווה את זה יותר למחשבה שלך. אבל אתה לא במדרגה של המחשבה הזאת. ואתה מנסה להנמיך את דברי חכמים לממדי המחשבה שלך. אז אתה תחווה, כי אתה תראה שזה לא זה. מה? קצת. צריך בשביל זה הדרכה, זה עירות. צריך להתחמם ולא להתקרב. כן, זה... זה כמו אחד שאומר, תראו, האיש הזה, אני מכיר אותו, הוא אדם מצוין, הוא לא גנב. כן? אגיד, הוא לא גנב, זה גנות. אז כך אפשר להסתכל על דברי חכמים באופן הזה. החכמים, תראו, איזה גדולים, הם ידעו מה שאני יודע. הוא אפילו ידעו קצת יותר מה שאנחנו יודעים. גם זה. זה גנות. ואמר כאן, לכן, כאן ההזהרה הזאת של הרבי חיים וולוז'ין פה בתחילת שער שלישי, לכאורה זה לא במקום, צריך להיות בתחילת שער א'. אלא העניין הוא שעכשיו הוא יתחיל להגיד את העיקר, הדברים הכי עמוקים. יש גם ספר של הלשם, בעל הלשם. אז אחד המקומות הוא מסביר דברים עמוקים. בהתחלה הוא אומר, אני מוכרח להגיד, כי אם אני לא אגיד אז לא יבינו, אבל גם אם אני אגיד לא יבינו. אבל בכל זאת אני חייב להגיד, ואחרי שהוא מסביר, הוא אומר, והשם יחפר שאמרת.
הוא מתכוון לעצמו עכשיו, זאת מודדים למשהו.
גם לעצמו, גם לעצמו, כלבך אומר לנו. כן, אבל גם בעל הלשם עשה את זה.
לא, למה שהוא הולך להגיד עכשיו, שזה עמוק, צריך
להיזהר. כן, כן, בדיוק. כל הדברים שאנחנו יודעים ללמוד עכשיו הם עמוקים. הם נוגעים לשאלה הזאת של הפנתאיזם. מעניין, אני ראיתי פעם מאמר, וגם הייתי בהרצאה, של אישה מאוניברסיטת בר אילן, שכתבה, גם שמעתי את ההרצאה וגם כתבה את זה במאמר, תורת האלוהות של הרב קוק. מעניין, כן? עושה את זה במסגרת עבודת דוקטורט, תורת האלוהות של הרב קוק. והדברים מגוללים בצורה יפה מאוד, זה מתחיל מן הארי, דרך תלמידי הארי, ועד הנפש החיים, וגם ספר התניא, וגם מה החידוש של הרב קוק, ומה הרב קוק לא ישלים, ומה הרב קוק לא ישלים וכולי. שיעור בקבלה לאוניברסיטה. מאוד מאוד מעניין ועמוק. יש רק בעיה אחת, שאין שם שום יראת שמיים. אז זה, יש תחושה של חוצפה גדולה בדבר הזה. אז קראתי את המאמר תחילה. באמת אמרתי לעצמי, מעניין שמישהו יכתוב ככה. אחר כך שמעתי את ההרצאה. יצא לי באיזשהו מקום שדווקא אותה גברת הרצתה. וזה נשמע מאוד מאוד מחוצף. כלומר, זה בדיוק ההפך ממה שהוא מדריך אותנו כאן, הנפש החיים. והנה, אז אמרו שמור רגליך כשתלך לבית האלוהים. והנה, כאן בתיבת מקום גם כן, אגב שפשוטו מובן, אבל כשנדקדק בו נמצא שכללו ורמזו בזה עוד עניין גדול. כי עניין מה שהוא התברך נקרא מקום, פרשו זל בבראשית רבה פרק ס"ח על פסוק ויפגר במקום, רב הונא בשם רבי אבא, אמר, מפני מה מכנים שמו של הקדוש ברוך הוא וקוראים אותו מקום, שהוא מקומו של עולם ואין עולמו מקומו. ובשמות רבה, סוף פרשת מ"ה, ותנחומה פרשת תישא, ויאמר השם, הנה מקום איתי, אמר רבי יהושע בן חנניה וכו', אתרי תפלה לי, כן, מקומי תפל לי, ואין אני תפל לאתרי. וכן איתה, כך יש, בשוחר טוב, תהילים מזמור, תודה, צדיק. ולפי פשוטו רוצה לומר, כמו שהמקום הוא סובל ומחזיק איזה דבר וחפץ המונח עליו, כן, הרי אי אפשר לדמות שדבר יהיה בלי מקום, כן, בדמיון זה הבורא אדון כל, אדון כל יתברך שמו, הוא המקום האמיתי הסובל ומקיים העולמות והבריאות כולה. שאם חס ושלום יסלק כוחו מהם אפריקה אחת, אפס מקום קיום וחיות כל העולמות, כמו שאמרנו, כמו שכתוב, ואתה מחיה את כולם. והוא פינת יסוד אמונת ישראל, כמו שכתב הרמב״ם ז"ל בראש ספרו. כן? תראו איך שפה בדלת האחורית נכנס הרמב״ם. כן? איך הוא מכניס את הרמב״ם לדברים האלה. כי הרי מה אומר הרמב״ם? ואתה מחיה את כולם, זה יסוד כל האמונה. כך הוא כותב בתחילת יסוד התורה. זאת אומרת שאין מציאות מבעל אדם. זאת אומרת שהכל מלא ירקות. ולכן קורא בזוהר לאדון כל יתברך שמו, נשמתה, ייתכן שהרמב״ם היה צועק אם היו שומעים, הוא שומע את זה, לא בגלל שהוא לא מתכוון לזה, כלומר לא התכוונתי לגלות את זה. כן? ולכן קורא בזוהר לאדון כל יתברך שמו, נשמתה לכל נשמתים, כמו שהנשמה מחיה ומקיימת הגוף. וכמו שאמרו, יחי אפשר לחתיכת בשר שלושה ימים וכו'. כן הוא יתברך שמו, הוא לבדו חי העולמים כולם, וכידוע, במקומות רבות, בתיקונים וראיה מאמנה, ועיין ברש הקדמה שנייה של תיקונים, אמר פתח אליהו וכו'. וכן רזל דימו קיום כל העולם על ידי כוחו יתברך, לקיום הגוף על ידי כוחות הנשמה. אמרו, מה הנשמה מלאה וזנה את כל הגוף, אף הקדוש ברוך הוא מלא וזן את כל העולם. זהו פשטות עניין שהוא יתברך שמו, נקרא מקומו של עולם. זה ההסבר הראשון. למה נקרא מקומו? אבל יש פה בעיה בהסבר הזה. למשל, מה מקומו של הספר? תנו תשובה. הוא הספר, השולחן, כן? המקום של הספר הוא השולחן. עכשיו, מקומו של השולחן? הספר. באותה מידה שמקומו של הספר מוגדר על ידי נמצא אחר, אותו הנמצא אחר מוגדר על ידי הדבר שהוא מקום לו. כי אפשר להגיד, איפה השולחן? מתחת הספר. גם זה נכון. מה?
גם זה נכון.
גם זה נכון. כן? כלומר, שברגע שמדברים על מקום, מדובר פה על מושג דו-ערכי.
מערכת יחסית.
כן? מערכת יחסית. ייחוסית אפילו. כן? מתייחס זלז. בעברית זלז. ואם כן, כשאנחנו אמרנו, ריבונו של עולם הוא מקומו של עולם, השתמשנו בביטוי מסובר. כביכול, הוא מצריך הופכיות. כן, שיהיה העולם מקומו.
אבל זה לא אותו קטגוריה.
זה מה שהוא אמר, זה מקיים. אי אפשר לדבר בלא זה.
רגע, אז יש הבדל בין השולחן שמתחת לספר לבין השולחן של הרצפה.
זה אותו דבר. הרי המקום, אתה יכול להגדיר, וזה מה שאמרת, ביחס לכל העולם כולו. בעצם אני רוצה לדייק, איפה נמצא הספר? הוא נמצא על השולחן, ושני מטרים מהתקרה, ו... 4 קילומטרים מן הים, וכך וכך מיליוני שנות אור מכוכב זה, וכו'. כן? כלומר, הוא מוגדר ביחס לכללות המציאות. עכשיו, אם אני מזיז אותו מילימטר, בעצם כל העולם כולו שהשתנה בגלל זה. כל העולם כולו הוא כבר לא אותו עולם, מכיוון שעכשיו יש כוכבים שנמצאים במרחק שונה מהספר ומה שהם היו. אז גם הגדרת המהן השתנתה. הבנת?
אבל
אין הכרח, כבר זה שירותי לחלוטין.
אבל פה מגדיר מקום בתור מקור, לא בתור מקום.
הוא מסביר, אבל למה זה נמצא מקור?
זה קשבור הוא מקור של הספר, שהוא
בא,
לא. מקור הכוח והחיות.
החיות, נכון.
זה לא מקום מרחבי.
לכן, זה מה שאמרנו. כשאנחנו משתמשים במילה מקום בתור משל, המילה הזאת משמשת כמשל רק בחצי מהמשמעות שלו. ברור?
ואת יש גורם בנגרם.
נכון. פרק ב'. אמנם, פנימיות עניין מקומו של עולם הוא עניין גדול מאוד. עד עכשיו הסברנו כמו שהרמב"ם. עכשיו בוא נסביר יותר. כי מה שכינו יתברך שמו מקומו של עולם, אין ערך כלל, כמובן, לעניין מקום הנושא כל חפץ העומד עליו, שעצמות, התהוות וקיום הכלי יש לה מציאות לפני עצמה. והמקום רק מצלת אותה שלא תיפול ותשאר. תלמלא המקום, הדבר איננו קיים. מקום מלשון מקיים. וכן עניין חיות וקיום הגוף על ידי הנשמה. הגוף יש לו מציאות בפני עצמו. כן? הרי ברגע שהנשמה עוזבת את הגוף, יש גוף. רק הוא נעשה עפר, אבל יש. ואינו מתבטל במציאותו גם בצד הנשמה ממנו. אבל העולמות כולם, כל עיקר התהוות מציאותם, כל רגע הוא רק מאיתו יברש. ואילו היה מסלק רצונו יתברך מלהבות אותם כל רגע, היו לעין ואפס ממש. ורק מחמת שאין בכוח שום נברא אפליות שבעליונים להשיג מהות העניין, איך כל העולמות וכל צבא מהמה בעצם, מהמה בעצם עין, ורק כל רגע הם המתהווים למציאות ממנו יתברך. לזה בחרו להבשילו יתברך ולהסביר לאוזן שומעת בקרב חכמים בתיבת מקום. שאף שכך גזרה חוכמתו יתברך ליתן מציאות לעולמו באופן שילאה כל שכל להשיג איך הוא המשכת התהוותה ממנו יתברך שמו כל רגע, ויוכל להידמות בעיני הבשר שהעולם הוא מציאות וקיום בפני עצמו חס ושלום. יראו חזל עיני השכל והמשילם בעניין מקום, שכמו שהכלי העומדת על איזה מקום, אגם שהכלי הרי יש לה באמת מציאותה בפני עצמה. אם כל זה, אם לא היה על הכלי מקום שתעמוד עליו, הייתה כאילו כלא היה. כן, אף שהעולם כולו מורגש ונדמה כמציאות בפני עצמו, הוא ידברך שמו הוא מקומו, שלמלא היה מקום לרצונו להתהוות העולמות, על אחת כמה וכמה שהיו כולם כלא היו. מעניין. העולם נברא באופן כזה שניתן לחשוב שהוא מנותק מהבורא. כלומר, לפי האמונה יש משמעות הכפירה. לפי הכפירה אין משמעות לאמונה. זה אסימטרי. כלומר, בעולמו של המאמין יש מקום לאפיקורסים. כיוון שהבורא, כיוון שברא, נתן מקום לזה שלא יכירו שהבריאה מאיתו. אם כן, המאמין איננו מזדעזע מן העובדה שיש אפיקורוס. זה נורמלי. זה הגיוני שיהיו אפיקורסים. איך לא? מה שאין כן האפיקורוס, בשבילו המאמין הוא משוגע. והוא אדם מסוכן, צריך לסגור אותו, להרוג אותו. ואתם, זה דודי? מה?
שום מאמין, לא אכפת לו אם מישהו מאמין או לא. מישהו מאמין, אכפת לו שמישהו לא מאמין,
ויותר להיחמה נגד. מי שלא מאמין ואכפת לו. מי שלא מאמין, והוא אידיאליסט. אני רוצה טובתם של בני אדם. שולי המיטלוני, למשל, היא לא מאמינה. היא רוצה להציל את העולם מן הדת.
לא, היא רוצה להציל את העולם מן הדת, הכופה את עצמה על מי שלא מאמין. על מי שאין בעולמה אפשרות להפיקורס.
זה אצל אמנון רובינשטיין. אבל, כי אצלו זה נורמלי, זה בשם ההומניזם. אצל שולמית אלוני זה פתולוגי, זאת אומרת, זה שנאה. יש פה שנאה.
אז היא חורגת, אבל העיקרון של האפיקורסות, שיש מקום גם למאמין?
לא, אני חושב לאפיקורסות, אם היא מגיעה, אם היא כנה עם עצמה, היא מגיעה עד הסוף. החולם, למשל, אצל האפיקורוס, הוא אדם לא נורמלי, אדם בעייתי. כן? למשל, בכל המשטרים הטוטליטריים, אסור לחלום. כאן לא חולמים. אז במציאות זה ההפך. שדתיים, הם
כופים את זה. אכפת להם שיש.
כדתיים, הם לא כל כך מאמינים. כדתיים אינם מבינים את ההיגיון שיש בזה שיש אפיקורסות. לכן הם מזדעזעים. אבל המאמין, אמנם הוא נלחם בכפירה, כי זה התפקיד שלו, אבל הוא מזדעזע מזה. זה יודע. הוא יודע, כן, יש אפיקורסות, זה צריך להסביר, צריך להילחם, יש הבדל. כי אנחנו מדברים על הזעזוע, לא על המלחמה. ברור שהמאמין רוצה שכולם יאמינו, אבל גם המהר"ל מסביר, זה טוב שיש אנשים שלא מאמינים, במידה מסוימת. כי אם כולם היו מאמינים, אז ריבונו של עולם היה שוכן בכל, אז לא היה מקום לאדם. חריף, מה? בתפארת ישראל. כמובן, זה לא עד אין סוף. בסוף כולם יאמינו. אבל אחרי שיספיקו להיות בני אדם, צריך מקום שיתבגרו. בשביל להתבגר, צריך קצת לנתק יחסים, קצת. ואז הגויים, הם מופקדים על הניתוק הזה. ואז התרבות האנושית מתקדמת, כשהיא מספיק מבוגרת, היא שוב תיפגש עם ריבונו שלו.
איך הערכים מתקבלים
כתוצאה מניתוק
יחסים? מה, איך? איך
המידות מתקבלות? המידות, גם המידות. לפעמים זה שאני יותר מדי חושב לקדוש ברוך הוא, זה מעכב את המידות שלי.
לא, להפך.
מה?
להפך, כאילו
מניתוק
יחסים,
איך
אתה תקבל
מידות? מה שאמרתי. לפעמים הקרבה היתרה מקלקלת אותי.
צריך להתרחק,
להתקרב. הבחור הזה יותר מדי היה בישיבה. הוא לא יכול לבנות את עצמו. כן, כן, בדיוק. נחץ קדמה לתורה. הוא כל כך מלא תורה, שאינו זמן לדרך ארץ. עכשיו אתם ידקים אותו מן התורה. טוב, הלאה. נא לשמור על הכיפה גם אחרי השיעור. אומר כאן בהגה, בדרך דרש נוכל בעמוד 85. מתי מנחה?
עוד 7 דקות.
טוב. ודרך דרש נוכל להעמיס בפסוקי איוב כ"ח, והחוכמה מאין תימצא, שהחוכמה הגדולה על כל חוכמה המושגת מתו יתברך הוא החוכמה הנפלאה שמאין תימצא כל רגע מציאות. ואיזה מקום בינה, היינו שאין מציאות איזה שכל שנוכל לכנות, שהשכל ההוא הוא מקום מוכשר שתחול עליו בינה, להבין כוח הנפלא הזה, וסיים והוא ידע את מקומה. טוב, לא נסביר את זה. הלאה. לא, כי באמת מסתבר זה כבר מספיק מורכב כדי שלא... וזהו שכתוב בספר יצירה פרק א' משנה ח' 10 ספירות בנימה, בלום פיך מלדבר ולבך מלהרהר, ואם רץ לבך שוב למקום שלכך נאמר רצו ושוב אמר למקום דייקה. היינו שאם ירוץ מחשבת לב האדם להשיג המושכל איך נמשך התאבותם כל רגע מינוי פרח שמו שוב למקום להשיג ערך המושכל מדיון המורגש בבחינת מקום כנל, ואין פירוש הרמב"ן זה על המשנה זו. הבנתם? בספר יצירה יש משנה שאומרת אם רץ לבך שוב למקום, בלום פיך מלדבר ולבך מלהרהר, ואם רץ לבך שוב למקום.
איפה
הוא רץ? שהחיות רצו ושוב. מה זה? הלב רץ ולא הוא צריך לשוב. אז הבנה פשוטה, הלב שלך רץ להכיר את ריבונו של עולם, אתה עוד לא מוכן, שוב למקום. שהחיות רצו ושוב, אתה שוב לי. כאן הוא מסביר את זה בדיוק אפור. מה? זה פסוק ביחזקאל. החיות כמובן, מלאכי מעלה, הם רצו ושוב. גם הם לא יודעים את השם הזה. אבל פה בנפש החיים הוא מסביר את זה בדיוק אפור. אם רץ לבך, אם הלב שלך רוצה לדעת את השם, לדעת מפה באים כל הכוחות שהוא משביע, שוב למקום, לריבונו של עולם. ואז תבין איך הוא מקומו של עולם. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה ביר סיני, הנה מקום איתי. בוא, בוא, אלא יש שם מקום.
זה הצימון כאילו?
מה?
זה הצימון?
זה רץ לבך, זה הצימון, כן? אז אתה רוצה. הצימון מבחינת רצון. רצון משל נרוץ. רץ לבך, אז שוב למקום. בואו נחזור לזה. ואיזו שכתוב בספר יצירה פרק א' משנה ח', 10 ספירות בלימה, בלום פיך מלדבר ולבך מלהרהר, ואם רץ לבך שוב למקום, שכך נאמר רצו ושוב. עד כאן הציטוט. עכשיו הוא מסביר. אמר למקום דייקש, היינו שאם ירוץ מחשבת לב האדם להשיג המושכל, איך נמשך התאבותם כל רגע במינוי דבר שמו, שוב למקום. להשיג ערך המושכל מדמיון המורגש מבחינת מקום כנל. כלומר, תדמה את העולם, אתה רוצה להבין מאיפה באים כל הנמצאים, תחשוב על המקום. כמו שהמקום אי אפשר לנמצא להתקיים מלמלא מקום שעליו הוא עומד, שאם לא כן אז הוא יתבטל, כך תמיד שריבונו של עולם הוא כמין מקום, כהן כן מקום למציאות. פשוט, פשוט.
נראה את כוחות המשיכה שמחזיקים כל דבר במקום, ולכן
נוצרים
המצב.
עכשיו,
מה
עם דוסטריות? אנחנו נגיע לזה. כן, יש בהגה, גם אם שילו יתברר בבחינת מקום, שכמו שהמקום על ידו מתקיים הכלי, אף אם אינו שווה בערך עם הכלי. וגם המקום, אף אם על ידו מתקיימים כמה וכמה כלים שונים זה מזה, אין גורם על ידי זה שום שינוי במקום. והמקום מקיים וסובל כולם בהשוואה אחת. על אותו מדף אפשר לשים ספר, מטבע, פרחים, כן? המדף נשאר אותו מדף. מה אכפת לו למדף? מה שיש עליו, כן? והמקום מקיים וסובל כולם בהשוואה אחת. כך הוא יתברך שמו, מקיים כל העולמות, אף שאין ערך כלל בינו יתברך וביניהם. דאף, כתר עליון, וחמה יהיו לגבי אינסוף. כן? כלומר, אפילו הנמצאים היותר עליונים של המציאות, הם כאילו שחורים מול אור האינסוף. וחמה, כן, שחור. וגם אם כי נראה לנו שינויים ושינויים שונים מצד הבריאה מדרגות שונות זו מזו, ואף כי נמצאים גם כוחות התאומה והסתרה אחרה בכל מדרגותם, והקיום של כולם הוא רק מינוי יתברך לבד. עם כל זה, לד בשינוי יתברך שמו, והוא לא ישתנה, הוא לא משתנה. ומצדו יתברך ומקיימם בדמיון מקום, ואם כי דבר זה אין בשום שכל להשיג איך ומה והוא פלאי, לזה המליצו חז"ל, הנה מקום איתי. אתראי תפללי, פירוש שלט מחשבת תפיסה, אין לנו מחשבה תופסת, איך הוא בבחינת מקום בלי שינוי. אבל יתברך לבדו המשיג עצמותו, משיג איך הוא מקומה דחול הוא עלמין בלי שינוי, כעניין והוא ידע את מקומה. וזהו איתי דייקה, כעניין ליבה לפומה לא גליה. זה מה שאמרו שהפה אינו מגלה את הלב. טוב, להיום.